למשפחה פודקאסט. בני עלייה. הרב נוח פלאי מלווה את הבחורים העולים לישיבות ומצייד אותם בחילים וטיפים שיעזרו לצלוח את הדרך החדשה.
מרב שמן בן יחי רואי סיבני עלייהו והיימיותי.
כבד את אביך ואת אמך. זה אחד מעשרת הדיברות. אבל מתברר, וכולנו מרגישים את זה כבני ישיבות, ולא רק, בכלל כילדים, שהמצווה הזאת, שהיא נורא הגיונית ונורא מובנת, היא גם מאוד מאתגרת ומאוד מאוד קשה. בטח בתקופות שאנחנו בחורי ישיבות, שאנחנו עסוקים מאוד מאוד עם החברים, עם הדימוי העצמי שלנו, ולאט לאט כל הנושא הזה של הורים והבית בכלל, קצת הופך להיות מקום אחרון. ולדבר הזה יש השלכות, כי בסוף דבר שהולך איתנו וישאר איתנו תמיד, זה ההורים שלנו. זה הרגליים שלנו, זה המקום שממנו אנחנו באנו, וזה תמיד הדמויות שלאורם אנחנו צריכים ללכת. אז הפרק שלנו, כמו שאתם מבינים, יעסוק היום בנושא הזה של היחס שלנו, בחורי הישיבות, להורים ולבית בכלל. לשם כך הזמנו את הרב ירוחם לנדסמן, שהוא מחנך ידוע וסופר, או מנהל של החיידר של פרמישלן. כולנו אוהבים לקרוא את התובנות שלו ואת הסיפורים שלו, כל דבר משלים אחד את השני. ודווקא בו ככה חשבתי כדמות שיכולה לתת לנו את הזווית המעניינת, המרתקת של המקום הזה של הבית, בתוך כל הדברים שאנחנו עוסקים, ישיבה ואתגרים, איפה ההורים, איפה הבית נמצא בכל נמצאים בכל התמונה הגדולה הזאת. אז שלום לך רבי רוחם.
שלום הרב נוח, או בשפה שלנו נויח.
ותודה רבה, אנשים לא יודעים כמה מאמץ וטרחה זה כל אדם שתורח ומגיע, כשהמטרה היא אחת, פשוט לעשות טוב, ולגרום לכם, תלמידי הישיבות ולכל מי שמאזין, להצליח, פשוט להצליח. אז רבי רוחם, בואו באמת נתחיל לדבר על כמו שהתחלתי ואמרתי, הנושא הזה של הבית וההורים, שקצת מאבד את המקום שלו. וזה טבע הדברים, מגיע גיל כזה, אנחנו נולדים לתוך הורים, שזה כל מה שאנחנו מכירים, ואז לאט 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 לאט, בטח כך שכל שמתקדמים לתוך גיל הנערות, באיזשהו מקום זה הופך להיות קצת אולי הדבר הכי אחרון שמעניין.
הגוזל נעשה ציפור, ואז הוא מרגיש את עצמו שזכותו לעוף.
כן.
לעוף על עצמו.
כן, כמו שאומר בהקדמה הרבי מפיאצסנה בחובת התלמידים, הוא מזכיר את זה שבגיל הבגרות, אנחנו דברים כבר לפני 85 שנה, שהנער מרגיש כלפי ההורים שלו באיזשהו מקום, אפילו איזו מין תחושה של עריץ, של איזה מישהו שבא לגזול את חירותי.
או שהם שייכים לדור הקודם, הם לא מבינים אותי, לכן יש להם דרישות, כן.
אז בוא נתחיל באמת, ננסה לדבר ככה, קודם כל כיהודים, כיהודים שומרי תורה ומצוות, באופן כללי, על הערך הזה, על הנושא הזה של כיבוד האם, של עוד לפני לשתף, לא לשתף, כי זה סוגיה בפני עצמה. סתם על הערך הזה של הורים בחיים שלנו כאנשים שומרי תורה ומצוות, כיהודים.
אז יש ורטל כזה, כמו בהומור, על הפסוק, כבד אסוביכו ואסמכו למען יאריך יומכו, ורטל מפורסם, שהיה פעם בחור שהיה קם מאוחר בבוקר, או יותר נכון, לקראת הצהריים, ואבא שלו היה מנסה כל פעם בצורה אחרת לעודד אותו, או לאיים עליו, או להניש אותו שיקום מוקדם, הוא היה ממש מהבוקר מטלטל אותו ומאיר אותו ושפך עליו מים, ומאיים עליו שהוא לא ייתן לו את מה שהוא הבטיח לו, וזה לא היה עוזר. פעם אחת בלילה הוא עשה חשבון נפש הבחור כשהוא הלך לישון והוא אמר, איך אני מצער את אבא שלי, אמנם לי לא אכפת לי על עצמי, טוב לי לקום בצהריים, אבל אבא לוקח את זה ללב, אולי פעם אחת אני אקיים את המצווה של כיבוד אב ואם ואני אקום בבוקר מוקדם, מחרת בבוקר איך שאבא שלו העיר אותו, הוא זכר את מה שהוא קיבל על עצמו, מיד הוא קפץ מהמיטה, והוא התחיל את הבוקר עם תפילה, והיה לו סדר יום מאוד מאוד מוצלח, והיה לו יום ארוך. אז הוא אמר, הנה, קיימתי כבד אסוביכו ושמחו, למה אני אעריך אם יומכו, נהיה לי ליום ארוך. אז נכון שזה ורטל, שזה בדיחה, אבל זה מאוד פרקטי. מי שמקבל על עצמו כיבוד הורים, גם כשזה מאוד מאוד קשה לו, הוא לחוץ מההבטחה האלוקית, וחוץ מהמצווה העצומה והשכר הגדול שמובטח לנו כיהודים על המצווה של כיבוד אביהם, הוא כבר כאן בעולם הזה הוא ירגיש עם עצמו יותר טוב, והחיים שלו יהיו יותר איכותיים, כי זה משהו שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה, שמי שמכבד את ההורים שלו, אז תוך כדי המצווה שהוא מקיים, האנרגיות שלו החיוביות מתגברות, מתעצמות, וזה בא לו לידי שימוש. זה דבר אחד. ודבר שני, יבוא יום שגם אתה תהיה אבא, גם אתה תהיה אמא, ואז זה חוזר, מי שמחבל את ההורים שלו, זוכה שהחיים שלו איכותיים כשהוא אבא ואמא.
אתה יודע, אני מכיר את הדברים האלה גם מהתקופות, או מההיכרויות שיש לי גם עם מה שקוראים לזה נערים בסיכון, נערים שנמצאים בקצה, ושיש שם באמת הרבה מאוד ילדים ונערים שיש להם חסכים וטענות, עשו לי, וסיפורים מסמרי שיער. בתחילת הדרך שלי תמיד גם קצת נטיתי להאמין, ולאט אתה לומד שיש הבדל עצום.
יש זדים, כן.
אתה פוגש הורים, אתה רואה שאנחנו כילדים לפעמים תופסים את הדברים, ונוח לנו מאוד מאוד לזרוק ולהאשים ולהפיל. אבל תמיד אני אומר להם, ואני ממש אפשר להוכיח את זה סטטיסטית, מדעית, שאתם יכולים לפתור הכל. תפתרו, הסתדרו, הם מצאו לעצמם עבודה, ומצאו לעצמם חברה. אמרתי להם, תדעו לכם שכל זמן שלא תצליחו לפתור את הסיפור הזה, את הקשר הזה, אתם לא...
לא תהיה לכם מנוחה.
לא תהיה לכם מנוחה. לא, זה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי, זה לא חשוב לי, זה לא... לא, זה לא תוכל להתעלם מזה. זה חלק ממך, אתה יכול לכעוס, אתה יכול... זה בסוף, כל זמן שלא תלמד להשלים עם זה, לפתור את זה, לכבד, לכופף את הראש, לעשות את רצון השם. אתה תהיה הראשון שתרוויח מזה, וכל עוד שתתחמק מזה ותשים את זה בשוליים, תגיד, מה זה משנה? לא. אבל זה באמת מורכב, כי באמת...
אנחנו באמת לא יכולים לשפוט אף אחד, אבל כן אנחנו יכולים לנסות להתחזק או לחזק בנושא הזה ולעורר.
נכון. אז יש באמת, כולנו מכירים, יש באמת מקרים אולי קצת קיצוניים, שאומר לך, תשמע, זה פשוט לא שייך, אבל אנחנו מדברים בסוף כולנו מדברים בחורים נורמליים, למקרים הנורמליים, אז כולנו, גם אני הורה וגם אתה הורה, ואנחנו עושים טעויות, אבל בסופו של דבר, הורים הם הדמות הכי חשובה, שיש לכם אפילו יותר מהחברים, למרות שנראה בגילאים אלה, שאין לי דבר יותר שמטריד אותי, ומעסיק אותי יותר מהחברים. החברים זה משהו שהוא איתך, עובר, הולך, אבל בסוף ההורים זה מה שהיה איתך, ומה שיהיה איתך, וכשאתה תצטרך באמת משהו, מכסף ועד תפילות, ועד כל דבר, מי שישכב על הרצפה ויעשה בשבילך הכל, זה יהיה ההורים שלך. וכדאי לדעת את זה. אז בואו באמת ניכנס קצת לרמה הפרקטית, ושוב, אנחנו מדברים לבחור ישיבה, מישיבה קטנה, מישיבה גדולה, ליטאי, ספרדי, חסיד, זה לא משנה, כולנו קיבלנו את התורה מסיני, והשאלה היא, הוא אומר לך, מה אתה מצפה שאני אעשה? יש לי את ההתמודדויות שלי, יש לי את העניינים שלי, מה אני אמור לעשות? אני אמור לחזור הביתה, מה, לספר להם שאני לא לומד? אני אמור לספר להם שיש לי משבר? אני אמור לספר להם שהמשגיח צעק עליי? הם הצטערו, הם לא יבינו את זה. למה אני צריך בכלל לספר את זה? אולי הם צודקים, אני לא יודע.
אז זו באמת דילמה שקשה מאוד להשיב עליה תשובה כוללנית. כל סיפור הוא בפני עצמו. ובאופן כללי, בדרך כלל, הורים, גם כשאתה מפחדים לספר להם משהו, או שהם מפחדים מהתגובות שלהם, כי מכירים את המערכת היחסים שהייתה עד עכשיו, או את התכונות נפש שלהם, בדרך כלל, גם אם באותו רגע התגובה לא תהיה מאוד מאוד נעימה, היא תהיה ספונטנית, אבל במשך הזמן, ההורה, כמו שאמרת מקודם, יעשה ככל שביכולתו כדי לעזור, ואם הוא לא יכול בעצמו, אז הוא יפנה, הוא יחפש לו מישהו, הוא יתייעץ, הוא ינסה להגיע אל פתרון, או לפחות פתרון חלקי, עבור הילדים שלו, שהם האוצרות הכי יקרים שלו, גם כשלא תמיד זה נראה כלפי חוץ. אם ילד, נער, מרגיש שזה ממש, שהמצוקה שלו תגבר אם הוא יפנה להורים שלו.
כי הם לא ידעו להבין את זה, כי הם
נכון,
יחסו, כי הם ייכנסו להיסטריה.
נכון.
קורה.
יכול להיות, והפוך, להפך הוא אומר, זה כיבוד הבאים שאני לא אספר להם מה שאם אני אספר להם. הזכותו המלאה, כי מישהו בוגר ומבין, להתייעץ עם מישהו אחר, לפעמים מחבר אותו, לפעמים איש צוות, לפעמים מישהו עם כתובת שהוא מוצא לעצמה. אבל איך שלא יהיה הכבוד והדרך ארץ והחובה שלו וגם הזכות לכבד את ההורים שלו, לתת להם הרגשה טובה ונעימה ושהם הסמכות, בוודאי צריכה להישאר תמיד.
יפה, מה שאתה בעצם מחדד זה נפלא, זה לא סותר, שתי קווים שהם יכולים ללכת ביחד. כלומר, זה שאני מחויב לכבד וכמובן, אנחנו נדבר על זה, לפרגן ולתת מילה טובה ולהכיר טובה, דברים בסיסיים של עוד לפני של להיות יהודי, של להיות בן אדם, להיות מנש. אבל כן, אנחנו לא נטיף פה ולא ניתן פה לכל אחד, נגיד, כן, אתה צריך כל דבר, יש הורים, אם הורים מאזינים לנו אגב, זה גם מסר בשבילהם, כן? ככל שאנחנו נדע לקבל דברים, והתגובות שלנו יהיו תגובות ענייניות, אז ניתן לעצמנו הזדמנות נוספת, אבל אם אנחנו באמת כהורים נפספס את ההזדמנויות האלה, ואנחנו נכעס ונצטער, ואנחנו אפשר להצטער בלב, מותר לנו, והשנה מה אנחנו מראים, ונצעק, אז יכול להיות שעכשיו אנחנו נשיג, אבל הרווחנו במרכאות, שפעם הבאה הילד לא יספר.
נכון, מתרחק.
בדיוק, אוקיי, אין לי פה כתובת, חבל, הם לא מבינים אותי, אז צריך גם איזה במאמר המוסגר לומר, אבל שוב, אנחנו כבחורי ישיבות ששומעים אותנו, בוודאי שלכתחילה, הדבר הכי טוב זה לשתף.
הם עם הכתובת, כן.
הם הכתובת, והם יעשו הכל, וגם אפילו קצת יצטערו, כדי שהם ידעו את הדברים, אשר שאתה תסתתר, ותקריש את זה, ולא תגיד לאף אחד, והם הכתובת. אם זה מקרים קיצוניים, שאתה אומר, תשמע, זה יצער אותם, הם בכל מקרה לא יודעים מה לעשות עם זה, הם רק יחסו, הם יבעלו, או בסדר, אז להתייעץ כן, אבל במקרה הזה בסדר, לא חייבים, אבל לא על חשבון הכבוד שלהם. הזכרת באמת את הנושא הזה של תוך כדי דיבור, או הזכרת את הנושא הזה של המילה הטובה, הכבוד. בוא באמת נדבר על זה, כי זה ודאי דבר שאפשר לעשות וצריך לעשות. כי אנחנו כאנשים בוגרים היום יודעים להבין כמה מסירות וכמה דמעות וכמה לב וכמה אהבה ההורים שלנו נתנו לנו. כשאנחנו חשבנו ש... לא יודעים, לא כל כך הבנו את זה.
ובאמת צריכים, הנוער צריך לדעת שבא שלב מסוים, גיל מסוים, שלפעמים יש נקיפות מצפון על איך התנהגנו להורים כשהיינו צעירים ולא הבנו.
נכון. כאילו, או איך... איך לא ידעתי אז לתת ולהעריך, וצריך לדעת את זה, זה עוד, זה ממש, בחלק הזה של להיות בן אדם, של להיות מנש, בחלק הזה של להכיר טובה, אם חבר נותן לי איזה חצי פחית קולה, אני איזה, כן, ומבחינתי, כל מי שנותן לי סביבתי, או בסביבה שלי, בישיבה, וזה, אני מלא הכרת הטוב, ההורים שלי, זאת אומרת, הם חייבים לי. זה
בבסיס. זה הנורמה, כן.
זה באמת בבסיס של הניסיון שיש תחת כיבוד אהבהם. של כאילו... אז איך באמת אנחנו מחדדים את המסר הזה של תרים טלפון, של תכיר טובה, שההורים שלך צריכים לדעת שטוב לך. אתה יכול לספר גם את הבעיות, או שאתה לא חייב לספר, אבל לפחות את המילה הטובה הזאת.
בדרך כלל, כשבן או בת משתפים את ההורים עם דברים טובים שעוברים עליהם, אז זה באמת גורם קורת רוח להורים, גם אם זה טלפון של שיחה קצרה, גם אם איזשהו עדכון קל, גם אם זה בני נוער, אפילו ילדים נשואים שמספרים על הילדים שלהם, הורים ממש מאושרים לשמוע כל דבר, וזה עושה להם טוב, וזה ממש קיום במצווה של כיבוד אביהם למהדרין.
נכון.
ויש עוד דבר שכדאי לנו לדעת, בפרט כשחוזרים הביתה לבין הזמנים או לחגים, אולי זה פחות אנחנו מרגישים את זה. בתוך הבית פנימה, כשבן או בת עושים שלום, נקרא לזה, בינם לבין עצמם, בין אחים, בין אחיות, נותנים הרגשה טובה לבני המשפחה הקרובה שלהם, זה גם קורת רוח להורים. הם, 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 הם מרגישים את זה טוב, שהילדים שלנו מאוחדים, טוב להם, כשמישהו במצוקה, במקום לגור בו, לצוק עליו, או כשמישהו בלחץ, מבני הבית, בשניות, יכולה להידלק מדורה של, של, של ריב ושל מחלוקת, עם הרגשה הרעה לכולם, וההורים צריכים להיכנס לעובי הקורה, וקשה לפעמים לתת, למי לתת יותר תשומת לב, את מי להצדיק. ברגע שמישהו תפס יוזמה, בן או בת, בכל גיל, ועושים בבית אווירה נעימה, מכל סוג שהיא, זה קיום המצווה של כיבוד אביהם וקורת רוח לאבא ואמא, וזה דבר שנכנס לתוך הנפש של כולם להרבה שנים.
באמת המעבר הזה חוברים מנושא לנושא, הכל אותו נושא, באמת פה אנחנו באמת נכנסים לנושא הזה של בין הזמנים, ולא רק בין הזמנים, בכלל אנחנו מגיע הביתה סופי שבוע לשבת וכל הדברים האלה, ובאמת כמו שאתה אומר, בשביל הורים הנושא הזה של אחדות, של מריבות, זה חלום חייהם.
גם כשילדים קטנים בבית וגם כשהם גודלים ומתחתנים.
אבל פה באמת צריך חדד את זה, ניכנס שוב לראש של הבחור שמאזין לנו, שמגיע הביתה, ולא באמת אנחנו ההורים יודעים כל מה שעובר עליו, זה בסדר, ככה זה. ויכול להיות שעבר עליו שבוע משוגע לגמרי, והמשגיח כעס עליו, והוא לא הסתדר, והיה לו איזה משבר, והיה לו פה, והיה לו נפילה, והוא גם רעב, ולא היה מה לאכול השבוע בישיבה, ואיזה חבר פגע בו, והוא לא הסתדר בפנימיה, והוא לא מדבר, והוא לא משתף, והוא לא זה, ובסוף מגיע הביתה, והוא מצפה עכשיו, או, עכשיו אני אגיע הביתה, והוא כבר בראש שלו חולם, על שהכינו לו את החדר, והכינו לו את המיטה, וכולם עומדים בכניסה עם בלונים, ושטיח אדום, ובוחים לו כפיים, כי מה זאת אומרת, הוא הבן תירה של הבית, והוא מוסר נפש לתירה, והוא לומד תורה, והוא שוכח שהבית הזה הוא גם, נכון שכולם מאוד מחכים לו, אבל יש פה עוד אלף ואחד דברים אחרים, יש פה בית עם צרכים שלו, והכל ממשיך כרגיל. אז זה יוצר הרבה מאוד מאוד קונפליקטים וקשיים, כאילו, בין הציפיות שיש, הציפייה שלי כבחור, והציפייה של ההורים, והציפייה של האחים והאחיות, והכל מתנגש ביחד, ונהיה סוסם ושמחה. כן, הוא מצפה שתאריכו, תכבדו, תנו לי שקט, תנו לי זה. האחים והאחיות מצפים, תן לנו יחס, והנה הגיע האח הגדול, וצחק איתנו ותשמע אותנו. וההורים מצפים, נו, בוא נראה את המידס שלך, ואת כל מה שעבדת, ותקום לתפילה בטח בזמן, ובטח עכשיו תעשה שטייגן, כי... וקיצור, כל אחד מגיע מהמקום שלו, ובאמת, זה המתכון להתנגשויות.
נכון.
אז מה עושים? מה באמת, כאילו, מה הטיפ?
באמת, קודם כל, קשה מאוד לענות על הציפיות של כולם. אבל כאן, הייתי רוצה להשתמש עם המשל של הכספומט המפורסם. אומרים שכשמישהו מכניס כרטיס לכספומט, אם בבנק לא שמו כסף בצד השני, אז אין סיכוי, יכול להקיש את הקוד כמה, מהלילה עד הבוקר, וזה לא יעזור לו. הבחור צריך להיות חכם, כשהוא מגיע הביתה, קודם כל להפקיד כסף בכספומט, לתת קצת מחמאות להורים ולאחים ולאחיות, ולהראות באמת שהוא בחור שמגיע לו, שהוא כמה זמן התפילה, ושהוא מושיט יד לעזרה, ושהוא מחלק מעצמו, מהטוב שלו, ומהמעלות של האישיות שלו, ומה שהוא צבר בישיבה, הוא מחלק לכולם. ואז, מספיק שבמשך כמה שעות הוא ייתן, ישקיע סביבו, אז הוא גם יקבל בחזרה. ברור שכשהוא מגיע והוא לא יפקיד, אז אין לו מאיפה למשוך.
אז זה בעצם זה סוג גם של תיאום ציפיות. כלומר, כל אחד מהמשולש הזה של הבחור, ההורים,
כולם אמורים להפקיד. אחיות,
כל אחד קיים ייצוג, זה קופה, אתה אומר, זה מקופה
שוטפת.
שכל אחד צריך קצת להפחית מהציפיות שלו גם, ומצד שני גם לדעת שאתה לא רק בעמדה של לקבל, אלא בעמדה של לתת. כלל פשוט לחיים לכל קשר בין אנשים.
נכון.
בני זוג לכל אדם.
נכון.
אז אני אומר גם פה, מן הסתם ההורים שמאזינים לנו, צריכים לדעת שמגיע בחור מהישיבה, ואני מצפה שהוא עכשיו יתחיל ללמוד, לבחון אותו על החומר, או מצפה לראות אותו מחר כאן לבסיקין.
אז קודם כל, הם עכשיו על תקן שנותנים.
כן, כן, ותיתן גם...
מעניקים.
הוא מגיע לבית, שחרר, מה שנקרא, תן לו את ה... ומצידו, ומצד הבחור...
והמשפחה האחרים.
וגם מצד, כן, גם הבחור עצמו. אל אתה מגיע עם ציפיות גבוהות, תבין שיש פה עוד צרכים חוץ ממך. זה בסדר, יתייחסו אליך, ייתנו לך, אבל כשכל אחד ימניח ציפיות, וכמו שאתה אומר, ידע לשים בקופה המשותפת מהטוף שלו, אז זה כל אחד גם יכול לקחת משם. זה יפה מאוד.
בכלל, לחלק מחמאות זה דבר שהוא משתלם.
נכון.
זה גם להורים, גם לילדים, מכל הכיוונים.
אני חושב שהרב הולבה אומר את זה, פעם הבאתי את זה, הרב הולבה כותב בחורי ישיבות, שבאמת מגיעים מהמקום הזה של הציפייה הזאת, של תכבדו אותי ותתנו לי ותעשו לי. הוא אומר, אבל תחשבו על זה, אתם לא יודעים שאיזה חסד, ממש ברמה של חסד אתם עושים עם ההורים שלכם כשאתם נותנים חיוך, כשאתם נותנים מילה טובה, כמה הם צמאים לזה, כמה ההורים אומר, אני לא צריך ממך, בוא, אני נותן לך, מישהו פעם יחשבן את השעות, ואת הזמן, ואת הכסף, זה אין לזה סוף. הוא אומר רק דבר אחד, אין לי. את האישור הזה שאתה שמח מזה, את האישור שאתה נהנה מזה, לא צריך יותר מזה. וזה ממש חינוך הכי גדול שיכול להיות להיות בן אדם. בוא באמת נדבר על, הזכרנו את החלק הזה של אחים ואחיות, ובכלל היחס הזה בתוך הבית, אז לפעמים זה אחים ואחיות קטנים, לפעמים זה אחים ואחיות גדולים, כל המורכבות הזאת שיש בתוך הבית, ולפעמים באמת יש גם משברים בתוך הבית, יש קשיים, אחרי שאנחנו באמת כן מדברים לנורמה, להיות טובים, לפרגן, להבליג, לוותר, בסדר, אבל יש הרבה מאוד בחורים, והם יסתירו את זה מן הסתם, ולא ידברו, שיש יש, יש מצוקות בבית.
מתחים, מתח.
יש מתחים בתוך הבית, יש קשיים בבית, בין ההורים לפעמים, בין אחים ואחיות, יש מקרים, את יודע, למשל, היום היה אצלי בחור, בחור חמד, שדיבר על אח אוטיסט שיש לו בבית. ואנחנו לא מבינים איזה מצוקה יש לו עם זה. כמה הדבר הזה תורד את מנוחתו, כשהוא חוזר הביתה והילד צועק בבית כנסת, והיחס שההורים נותנים לו על חשבון היחס שלהם. דברים מאוד מאוד קשים. לא מניח שלא נפתור כאן הכל, אבל בכל זאת, מה אנחנו יכולים לומר? מה אנחנו יכולים לעשות במקרים כאלה?
קודם כל, מישהו שומע סיפור כזה מילד כזה, דבר ראשון, חובתו להזדהות איתו. ברגע שהילד מרגיש שמישהו מבין אותו את המצוקה שלו, זה כבר מוריד לו אחוזים מהצער, מהעוגמת נפש, אחד מהדברים הכי קשים בעולם הרגשות, בפרט לצעירים, זה כשמרגישים שאף אחד לא מבין אותי. יש לי איזושהי מצוקה, וכולם כושבי נפש לעומתי. אז אם אנחנו פוגשים מישהו כזה, ואנחנו אומרים לו, קשה לך, יש עליך עול לא רגיל, זה נכון שאתה קצת בצל בגלל אח שלך. זה השלב הראשון. והשלב הבא, לנו כיהודים, יש משהו שאין לאף אחד. כבר מגיל צעיר, אפילו מגיל צעיר מאוד, אנחנו מטמיעים בנפש, בנוער, בתודעה של הילדים שלנו, שיש אלוקים בשמיים, והוא מוריד את הנשמות, ואצלו הכל מדויק, ואם הוא הוריד נשמה מסוימת, קרובה אלינו, לא, נשמה לא רגילה, שלא פשוט לנו איתה, לנו יש איזושהי שליחות לקבל אותה, לקבל את, את רצון השם, ובמשך הזמן, זה דבר שישתלם לנו, כי כשמכניעים את הראש ומקבלים את רצון השם, אז כל אנחנו קודם כל עושים את השליחות שלנו בעולם, וכל המערכת של החיים, יש לה משמעות, אנחנו עכשיו לא נמצאים פה סתם כדי לבלות, או כדי לעבור את זה, אנחנו עושים משהו, בזה שאתה מקבל את מה שהשם עושה, ונתן לך אח שהוא לא בריא.
זה לא קרה בטעות, אתה נולדת במשפחה
או מערכת משפחתית מסוימת, שאתה רואה אצל מישהו אחר שאחרת, בדיוק, אז אתה עכשיו עושה את רצון השם, וזה דבר גדול מאוד, שבבוא הזמן יתברר לך שככה היה צריך להיות, וזה טוב לך. אבל חלילה וחס, אם זה מגיע בצורה של מוסר, או בצורה שגוערים בו, אתה לא מאמין בהשם, אתה לא יודע שככה השם עושה, אז ככה זה טוב, תתבייש לך, אח שלך יותר מסכן ממך, הוא סובל פחות, אתה סובל פחות ממנו. כאן אנחנו עושים טעות, וגורמים לו להפך, שהוא יקבל סלידה, או אפילו, לא רוצה להגיד שנאה לאמונה, או ליידישקייט, חייבים להגיש לזה בצורה נעימה, של הזדהות מצד אחד, והסברה מצד שני.
אבל זה בעצם מה שאתה אומר, הנושא הזה באמת של לחזק את האמונה והביטחון מתוך נעימות, מתוך אהבה, לא מתוך תוכחה ומוסר וחוסר הזדהות, הוא רלוונטי באמת לא רק למקרה של, כמו שציינתי, המקרה הזה של אח עם צרכים מיוחדים בבית, אלא אני אומר, לכל סוג של משבר שיכול להיות בבית.
נכון.
הוא מתמודד, ואני פוגש את זה, אתה
נכון.
כל מיני סוגים של משברים, אז מצד אחד באמת, אין לנו אלא להזדהות עם הקושי והכאב הזה. מצד שני, גם באמת, אותו בחור, לפחות יש לנו את המתנה הזאת שאנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, וכן, נחזק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הנושא הזה של אמונה וביטחון. ועדיין, בסוף כשהוא אומר לך, תשמע, עדיין קשה לי, איך אני מתמודד עם זה? מה אני עושה עם זה? אז לכאורה, אני שואל, אני אומר, בטח במקרה הזה, אם הכתובת לא תהיה בבית, אז כן כדאי ללכת לקבל עזרה.
בוודאי.
חובה ללכת לקבל עזרה.
בוודאי.
אם זה מישהו בישיבה, התפיסה שאף אחד לא יבין אותי, תפיסה לא נכונה, בסוף אתה מעניש את עצמך. למצוא את הכתובת, למצוא את הבן אדם, יש מקצוע, חכם, ולספר, עד שאני, אם זה אחות נשואה, או מישהו נשוי, להגיד, קשיבו, אני קשה לי, מה אנחנו עושים עם זה? כמובן, אחרי זה נחזה גם אמונה וביטחון והכל, אבל אני אומר, חלק מזה זה גם השיתוף והדיבור על זה הוא חלק חשוב ומשמעותי מאוד בזה.
נכון מאוד, וגם לפעמים יכול להיות שכשהוא ייגש למשפחה קרובה, אפילו להורים, למשל בסיפור הזה, הסיפור הזה הוא דוגמה מצוינת של אח שהוא אוטיסט, ניגשים לאבא, ורק אומרים אפילו פעם אחת, זה מאוד מאוד קשה לי, אתם מאוד מתייחסים אליו, ומאוד משקיעים בו, והרבה זמן, הרבה אנרגיה מופנית אליו, ובצדק אתם צודקים, אבל זה מאוד קשה לי. גם אם התגובה באותו רגע תהיה לא נעימה, מתוך מצוקה של ההורים, אבל כמו שדיברנו על הכספומט, הוא יפקיד עכשיו משהו, ובמשך הזמן הם יחשבו על זה, והם יתנו לו גם את המקום שלו.
כלומר, מה שאתה מציע, אתה אומר, שוב, הבחורים שלנו מספיק נבונים, כדי לדעת איך
להתנהל מול זה, כן.
לא לתקוף, אלא לפתוח. אם יש משהו שהוא מאוד מאוד מרגיש לך לא נכון, או לא בדרך ארץ, בכבוד, אפשר להגיד.
משוחחים על זה, וצריך לקחת בחשבון, זה לא תמיד התגובה, או העזרה תהיה מיידית. לפעמים אנחנו שותלים משהו, והלפלוב יהיה מאוחר יותר.
להגיד, אבא, אני צריך צומי.
כן.
בלי להתבייש.
כן.
חסר לי.
תולי בסוג נפש של הבחור. אם הוא ישיר, אז הוא זה.
בדיוק.
אם זה לא לכבודו, אז הוא כבר ימצא את הדרך איך לעטוף את זה.
כן, אני צריך אותך. אתה יודע, היה לי מקרה של ילד בן, אתה מנהל תלמוד תורה, מנהל חיידר גדול וחשוב, של בחור שמשפחה עשירה ועמידה, לכאורה יש לו הכל, זה מסוג הילדים שכולם מקנים בו, ויצאתי ודיברתי איתו, כי שידר הרבה מאוד מצוקה. אמרתי לו, מה יש? מה קורה? מה פה? כאילו, תראה, אתה לבוש בגדים הכי יפים, אתה נראה, הכל בסדר. אז הוא אומר לי, אין לי אבא. מה זאת אומרת, אין לי אבא? יש לך אבא, אני מכיר אותו אפילו. מה? הוא אומר לי, אין, הוא אדם עסוק, הוא אדם עובד, הוא לא נמצא כמעט איתי, הוא לא... אמרתי, מה, הוא לא יוצא? הוא אומר לי, אפילו כשהוא יוצא איתי, אז הוא בטלפון, הוא אומר לי, אני חולם על שעה, שעה שהוא יהיה לא בטלפון, שהוא יהיה איתי. סתם, שידבר איתי, שיסתכל לי בעיניים, שיראה אותי. וזה דווקא במקרה הזה, זה בדיוק מה שאתה אומר, כי אמרתי לו, אתה יודע מה? אבא שלך אדם טוב, והוא מאוד עסוק, והוא עסוק כדי להביא כסף הביתה, ולעשות טוב להרבה מאוד אנשים, והוא... תגיד לו את זה. אתה רוצה שאני אגיד לו את זה? תגיד לו, אבא, אני צריך אותך. בוא נקבע פגישה, תכניס אותי ביומן שלך, אני צריך אותך. וזה הכל, וזה נפטר, כאילו, סליחה, אני לא ידעתי. ההורים שלנו הם הורים טובים, הם לא מפלצות, הם לא רעים, חלילה. הם לא מודעים, אנחנו צריכים להבין כבחורים, עם כמה, באמת, מה זה מרוץ החיים, אנשים כל כך טרודים, כל כך עסוקים, וכן, מותר בעדינות ובדרך ארץ ובכבוד, לבוא להגיד, I need you. איך אומרים את זה ביידיש? אני צריך אותך.
יחדיו דיר.
כן.
המון מערכות יחסים בלתי פתורות בין הורים לילדים במיוחד, היו יכולות להיפטר לו היה שיח, אפילו שיח קצר ומכבד, וההורים אחר כך יעשו חושבים, כמו שאומרים, שוב, גם אם זה לא באותו רגע, בוא יבוא, בדרך כלל. נקודה נוספת שכדאי לנו לשים לב אליה, במיוחד בתקופה הזו של בין הזמנים, אבל בכלל במשך בכל מעגל השנה, יש ילדים שמרגישים, בני נוער בפרט, שההורים מתערבים להם מדי, ועושים להם גבולות חזקים מדי, וכמו שדיברנו מקודם, לא מבינים אותם.
או שאתה יכול לשמוע, הבחור אומר לי, תקשיב, תספר להורים שלי מה, הם לא מעודכנים. הם חושבים שאני הבעייתי. תגיד, מה זה בחורי שיבות? אה, יצאתי, הלכת פה, הלכת שם. הם לא מבינים, הם לא מחוברים. הם לא איתן, הם נבלים מכל דבר, הם נכנסים להיסטריה מכל דבר, הם מתערבים, כמו שאתה אומר, עושים גבולות. הם לא מעודכנים אפילו, הם לא יודעים שאני צדיק ביחס לעוד הרבה בחורים אחרים.
בדרך כלל הבחורים האלה, אם בבת אחת, או אפילו בשלבים, יסירו את הגבולות ההורים, הם יכנסו, הם יהיו מאוד במצוקה. אני רוצה בנושא הזה לספר איזשהו סיפור שחוויתי לפני כמה שנים אצלנו, שילד בן 10 להורים שנפרדו, והילד גר אצל הסבא והסבתא, ומדי פעם הוא גם יש לו שעות עם אבא שלו, או שבתות עם אבא שלו, והוא סובל, זאת אומרת, עצם הדבר שאין לו משפחה רגילה, ושכולם יודעים שהוא אחרת מכולם, הידע הזה עצמו הוא סבל בשבילו, וחוץ מזה, הטלטלות שהוא עובר, שהם שולחים הודעה לאספת הורים, הוא לא יודע מי צריך לבוא, אבא שלו, סבא שלו, וכולי, כשיש מסיבות שקורים להורים. יום אחד אני שוחחתי איתו, ואני שואל אותו, שלוים עליה, אתה אוהב ללכת לאבא? הוא גר את סבא וסבתא, מדי פעם הוא נוסע לשבתות, או לשעות כמה, אתה אוהב ללכת לאבא? כן. אז למה השבוע שעבר, כשאבא ביקש ממך להישאר אצלו בלילה, לא רצית? או בחופש, כשאבא רוצה שתבוא לכמה ימים, אתה לא רוצה? אז הוא אמר, כי אבא מרשה לי הכל. הוא נותן לי כסף, הוא נותן לי להסתובב למטה עד מאוחר בלילה, הוא לא מעיר אותי בבוקר כשהוא הולך לתפילה, ואצל סבא וסבתא יש סדר. לפעמים אני כועס עליהם, הם מעירים אותי מדי מוקדם, הם שולחים אותי במחדים שאני אהיה בדיוק בזמן בחיידר, אחרת הם כועסים, יש ארוחת ערב, אם לא באים בזמן אז אין אחר כך אוכל. אבל הוא לא ידע בדיוק איך להגיד את זה, אבל אני הבנתי, הנפש שלו צורכת גבולות, כשהוא בלי גבולות הוא מרגיש חוסר ביטחון, למרות שהוא מקבל את אבא שלו מה שהוא רוצה, ממתקים ומשחקים וכל מיני סוגי בילויים, ואבא שלו באמת אדם נחמד, הוא לא עושה לו מצוקה, סבא וסבתא קפדנים יותר, ושם הוא רוצה לגור. הוא רוצה לפעמים ללכת לאבא לגיחות, אבל לגור הוא רוצה את הסבא וסבתא. וזו ההוכחה הטובה ביותר, שהנפש שלנו צריכה גבולות, במיוחד נוער, אז כשילדים מרגישים שיש להם גביל סמטו בא לי אבוירין, כמו שכתוב בברכי נפשי, אז זה טוב להם, ואוי ואבוי להם, הם ירגישו מאוד מאוד לא טוב, אם בבת אחת יסירו את זה מהם. אז לפעמים מרגישים שזה יותר מדי, אז לפעמים עדיף יותר מדי מאשר בכלל לא.
יפה.
זה סתם חומר למחשבה בשביל נער ששומע אותנו.
אני מסכים עם זה לגמרי, אני אומר, בסוף נערים שגדלים בבית, זה לא נכון להשתמש במילה מופקר או הפקרות, כן? קצת קיצוני מדי. אבל בית באמת בלי גבולות.
כליל יותר, כן.
כאילו בית באמת מותר הכל. כמו שאתה אומר, ממש, זה ממש ככה, אתה מדבר איתו בשיחה אחת, הכל כיף לך, מותר לך לעשות הכל, אומר לא נכון. זה לא כזה כיף, לא כזה טוב. כי אתה גדל מקום שאין לך קירות, אין לך סמכות. כשאתה באמת צריך עזרה, אז אתה אומר, רגע, עם מי אני אתייעץ? על מי אני אסמוך? על אלה שאני מסובב אותם על האצבע? אלה שאני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה, שמרשים לי הכל? כשאתה גדל בבית, שכן, רוצים ממך, דורשים ממך, זה גם אגב אומר שמאמינים בך, שאכפת להם ממך. נכון שהרבה מאוד, הרבה פעמים אתה שומע שיח מבחורים שאומרים, לא, הם, זה השאיפות שלהם, הם רוצים שאני אלך בדרך שלהם, הם רוצים שאני אעשה להם נחת. אגב, זכותם, גם אתה תרצה שהילדים שלך יעשו לך נחת. זה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, בבחירה בין להיות בבית של הורים שאכפתים, שדואגים לך, ששומרים עליך, זה פי מיליון הרבה הרבה יותר טוב מאשר באיזה בית חלומי, שנדמה כמו איזה חלום של... תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא באמת רוצה להיות שם.
נכון, והמקורות שלנו, זה הרעיון של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, שדמות דיוקנו של אביו נראתה לפניו. גבולות. הוא זכר את האבא, שאבא הציב גבולות, אז זה היה טבוע לא בנפש.
יפה. כלומר, עצם המציאות הזו שיש לי אבא, וזה אבא. זה לא עובד, מישהו שעובד אצלי. שמביא כספומט, שמביא לי כסף, או שבא לישיבה להביא לי עוגיות, ולקחת אותי הלוך חזור, שגם כאלה דברים יש היום. יפה מאוד. אז הפרק הזה היה ממצה וממוקד, שנתן הרבה מאוד ככה תובנות וכלים לערך החשוב הזה של כיבוד הורים. זה אחד הדברים באמת היחידים שהתורה נותנת לנו קש כאן בעולם הזה, ומרגישים את זה. זה לפעמים נראה קשה מנסו, מורכב, אבל זה הכי משתלם שיכול להיות, הכי הכי משתלם שיכול להיות. אז בואו באמת רבי רוחם, ככה נסכם.
אולי באמת לשם סיום, אנחנו נציע שכל אחד יקבל על עצמו משימה, גם אנחנו נקבל על עצמנו כהורים, אבל בעיקר הנערים יקבלו על עצמם. המשימה שלנו במשך התקופה הקרובה, כל פעם שאנחנו בבית, היא לפרק מוקשים, כשיש מתחים בינינו לבין האחים, בין האחים לבין עצמם, כלפי ההורים, מההורים, ברגע שאנחנו מפרקים מוקשים, מחייכים, מדברים יפה, מציעים הצעות של שלום, אומרים איזשהו משהו נחמד כדי שתהיה אווירה נעימה, משם והלאה אנחנו הרווחנו את המצווה של כיבוד אביהם.
כלומר, באמת, זה כל כך נכון, באמת, המילה הטובה הזאת לפעמים של הבן, של ההורים, סתם, מילה אחת, אוכל היה טעים, אהבתי את הוורד שלך, אבא,
זה וורד. אני אוהב לחזור הביתה אליכם.
ממש. כלום, ממש, לפעמים מילה שכל דורשת מאיתנו 5 שניות, יכולה לשנות את כל התמונה. זה באמת הטיפ הכי נכון והכי יפה לסיים איתו את הפרק הזה. תודה רבה 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 רבי רוחם על
הטרחה. שר כוח, הרב נוח.
שנזכה, רק שנזכה באמת, להיות לכבד, גם אנחנו יש לנו מה לכבד. ותודה רבה.
בהחלט, שר כוח, כל טוב.
אבא, אני רוצה לעמוד מולך, למין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך להפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי, במקור שלי אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי.